יום מסובך, יום לא פשוט, אז עשיתי לתת לכם קצת הרהורים על היום. אז בואו נפתח עם המשנה במועד קטן. במשנה במועד קטן יש מחלוקת בין רבי יוסי לבין רבי מאיר, האם ביום שמלקטים עצמות, ביום שמביאים עצמות מקבורתם המקורית או ממקום שהם לא קבורים לקבורה ישראלית, האם הוא יום שאפשר לקיים אותו בחג. והוויכוח הוא מסביב לשאלה אם זה יום של שמחה או יום עצוב ויום של אבלות. רבי מאיר פוסק שזה יום של חצי שמחה, שיש קבורה והנשמה נחה, עד שהקבורה מתקיימת אז יש קצת טלטול בנשמה, ואפשר לקיים אותו בחג. ורבי יוסי פוסק שאסור לקיים אותו בחג, וכך נפסק להלכה. בשולחן ערוך יש על לעשות שניהם, או כן או לא, זה בינארי, אז לא עושים לקרות עצמות בחג. בעצם הוויכוח בין רבי מאיר לבין רבי יוסי, בעצם מזכיר אותנו ש... יש הרבה רגשות היום, ומבחינה הלכתית צריכים להכריע, כן או לא, מה עושים או לא עושים, מבחינה מחשבתית וקיומית וחווייתית, אז ברור שצריכים לעבור את כל הספקטרום, את כל הרצף של רגשות, וכמובן זה מה שהקדוש ברוך הוא מצפה מאיתנו. יש גמרא בבבא בתרא, שאדם ששומע שמת לו קרוב, קרוב עשיר, הוא ירש הרבה הון והרבה רכש, אז צריך לברך שתי ברכות. ברכה ראשונה, ברוך דיין האמת, ברוך השני הטוב האמיתי, כי הוא התעשר, ואסור ככה לא להיות, לא להכיר טוב שהקדוש ברוך הוא עשה לו. כמובן היום בתקופה שלנו לא הייתי מצפה שאדם יעמוד ויגיד ברוך הטוב האמיתי, כי זה לא פוליטיקלי קורקט וזה יפגע באנשים. אבל גם בלי לברך, אדם חייב, במיוחד שאתם מתבגרים ומגיעים לגיל כזה שמכירים שעולם הוא לא שחור ולבן, ויש מצבים שגם מרגישים שמחה וגם עצב, זה לא רק באירועים דרמטיים כמו מוות וטרגדיות, אלא גם כן בחיי היום-יום ויחסים שלנו. אז אין כזה שחור ולבן ומונוטוני. הקדוש ברוך הוא מצפה מאיתנו להכיל ולאבד ולהקל את הרצף, את הספקטרום של הרגשות. טוב, הנושא הזה של ליקוד עצמות, בעצם פעם לא היה נושא בכלל עצוב. הגמרא מספרת שבלעזר בפצדק אמר שמסר לו אביו שהוא רוצה ממנו שקודם יקברו אותו, ככה מוסר צדוק, לבלעזר בפצדוק, ואחרי שיתעכל בשרו, אחרי שבשר שלו יתעכל, שיעביר את עצמות למקום אחר. וכנראה, קשה לדעת, אבל המנהג ממש נפוץ בימי בית ראשון ובית שני, כנראה מה שהתרחש זה קברו את האנשים בביתם. הרבה בתנך שקבעו אותם בביתו ליד, אז קבעו אותם תחת איזה אילן, ליד הבית, כדי שמשפחה תרגיש את הקרבה. אבל באיזשהו שלב יצר בעיה, כי אם אני מרכז את כל הקברות למקום אחד, אז המקום הזה הוא תמי, ושאר המקומות זה טוב, אפשר ללכת שם, אפשר לזרוע, אפשר לחרוש, אפשר לעבוד את האדמה. ברגע שאתה מפזר קברות, ויש קברות של 200-250 שנה, אז נוצא, וכמובן יש כמובן גשם, והקברות מטשטשות, וזאת אומרת, יש מצב שיש מתים בכל מיני מקומות, ואסור לעבוד את האדמה, ויש בעיה חקלאית, אז המנהג יתקבל שקוברים את האדם, ואחרי 5-6-7 שנים, מלקטים את עצמותיו, ומביאים את העצמות למקום משפחתי מרכזי. בבית ראשון זה היה חדר מיוחד, קוראים לזה מאספה, ששם אספו את כל העצמות שם הרבה דורות, אז אתה נמצא עם כל אבותיך. ובבית שני, משום מה, זה הפך להיות יותר גלוסקמאות, ארונות קטנים, ושמו אותם ביחד, לא חדרים, לא מערות. אבל בעצם אין כזה טרגדיה ואין כאב גדול, זה הנורמה, זה השגרה, זה בעצם מה שעושים, קוראים את האדם ליד ביתו, ליד משפחתו, אחרי כמה שנים מלקטים את העצמות ומביאים אותם למקום מרכזי. לשאין ספק שכל הטון של ליקוד עצמות קיבל גוונים או צלילים שונים, וכשעוברים מתקופה של עם ישראל ריבונות בארצם לתקופה של גלות ומאבק היסטורי, אז ברור שהוא מקבל טון אחר וגוון אחר. זה מתחיל כמובן עם הרוגי ביתר בשנת 136, 60 שנה אחרי החורבן, מרד בר כוכבא, הרומאים מדכאים את המרד, וכמובן שוחטים את אנשי ביתר, מאות אנשים, ולא נותנים לגופה להיקבר. לא ברור כמה, גמרא בגיטין אומר 7 שנים, יש בספרים 25 שנים, זה לא ברור, אבל זה היה טראומה לא פשוט. קברו ליד הגופות, ראו אותם מסריחים, כמובן חז"ל אומרים שלא, הגופות לא הצליחו, אבל זאת הייתה טראומה לא פשוטה, עד כדי כך שבאותו יום שהרומאים הניחו לקבור אותם, חז"ל תקנו ברכת הטוב אמיתי, וזה מעניין, למה דווקא תקנו על יין, בגלל אולי שבביתר הצטיינו בכרמים וביין, אבל רואים פעם ראשונה שכל הנושא הזה של קבורת ישראל הוא חלק מהמאבק שלנו, והרומאים בכוונה לא נותנים לעם ישראל לקבור את מתם. אם אנחנו עושים קדימה, נוסעים קדימה איזה 1,000 שנים, 1,000+ שנים, 113 כמובן, הסיפור המפורסם, למרות לא הבודד ולא היחיד, של המרא מרוטנברג, שנכלל לכלא אחרי שהוא רצה לעלות ארצה, זה לא סתם ששמו אותו בכלא, הוא רצה לעלות ארצה ותפסו אותו, אז שמים את המרא מרוטנברג בכלא, לא זה הרעש אני חושב. המרא מרוטנברג, או בגלל עלייתו ארצה, או בגלל משפט צרפת, לא זוכר למה, אבל שמו אותו בכלא 7 שנים, לפי האגדה, לא ברור, היום יש הרבה מחקר מסביב לנושא, אבל לפי הסיפור המקובל, זה הסיפור המקובל בעם ישראל, הם הקהילה רצתה לפדות אותו, הוא לא הניח להם, כי הוא חשש שהם יפדו אותו בהון גדול, אז רק ידרבן את הנחרים לשבות ולקחת עוד אנשים כדי להרוויח, עשו סירב, הוא מת אחרי 7 שנים בכלא, למדו איתו בכלא, מרשל הגיע, למד איתו בכלא, היה בכלא, כתב ספר תורה בכלא, אמר מרוטנברג, ואחרי 14 שנה, כי שמרו את הגוף, הצרפתים לא הניחו לגבור את הגוף, אחרי 14 שנה, בסופו של דבר היה יהודי בשם וימפל או משהו בצרפת, שכמעט מכר את כל הון כספו, כדי לפדות את אמר מרוטנברג, והיום הוא נקבר יחד עם המרא מרוטנברג בצרפת. מי שמגיע לאותו בית הקברות בצרפת, יש קבורה משותפת, מרא מרוטנברג ומי שפדה אותו. כמובן זה לא המקרה היחיד, אבל זה אולי המקרה הכי ידוע. אם אנחנו הולכים עוד איזה 600 שנה קדימה, אז כמובן במאה הקודמת יש הרבה אירועים, רובם לא אירועים משמחים, עצובים, לפעמים זה גם לא כל כך עצוב. זה כמובן בשואה. היו הרבה יהודים שלא ניתנו לקבורה, והיו הרבה יהודים אחרי תום השואה, במיוחד באותו קיץ, 1945, היו הרבה יהודים שהסתובבו באירופה לחפש עצמות, לחפש חלקי גוף, לחפש אותם במסריפות, בגטורים, במרטיפים, וניסינו, זה היה מאמץ גדול. מי שרוצה לקרוא, יש ספר מאוד מאוד חשוב, ספר, בטח שמעתם שאלות ותשובות מן המעמקים, מרפיים אושרי, שהוא היה רב צעיר בקופנה, אז הוא הצטרף לקבוצה שבאמת באמת הסתובבה ערב ראש השנה, 1945, ממש ערב ראש השנה, שבוע, בעצם הסתובבו במקום שלהם וניסו לחפש, וכמובן עוד 3 שנים, במלחמת השחרור, במיוחד, בשני מוקדי השחיטה, בכפר הציון ובלטרון, אז היה צורך אחרי המלחמה, אני לא יודע מה בדיוק קרה, להיכנס לשם ולאסוף את העצמות ואת הגופות ולקבור אותם. אבל שוב פעם, האירוע הזה לפעמים לא היה אירוע טרגי, אלא אירוע לא משמח, אלא אירוע חשוב. זאת אומרת, היכולת שלנו במדינת ישראל, עכשיו יש לנו ריבונות ויש לנו גם כן דרכי תחבורה ודרכי אפשר להשיא גופות, אז כמובן היום מי שמת יכול לקבר בארץ, אבל גם היה ניסיון להעביר כמה צדיקים מקבורתם בחוץ לארץ לקבורתם בארץ. אז אולי הסיפור הכי ידוע והכי מפורסם והכי, זה הסיפור של החידה, שקרה ב-1960 פחות או יותר, חידה תלמיד של אור החיים, והיו הרבה ניסים מסביב להעלת גופתו של החידה לקבורה. ומי שגם רוצה לדעת זה מאיר שפירא, מי שייסד את הדף היומי, הוא גם כן הועלה ארצה, אבל זה לא רק, הרבה גדולים עברו, וכמובן לא רק גדולים, יש מצבים שאדם יכול להעביר את קרובו, את מי שסתם, בן אדם שרוצה לקבור את קרובו שנקבר במקום אחר בארץ. אז זה לא תמיד מצב טרגי ומצב טראומטי, יכול להיות שזה חלק מה, כמובן, ההשתקמות שלנו והחזרה שלנו ארצה. בתקופה האחרונה, המצב הגיע למצב היה רלוונטי לפני כמה שנים, 13, 14 שנה, בתקופת התנתקות. בתקופת התנתקות הייתה צורך להעביר את הגופות מבית העלמין בעזה, למקומות אחרים, ושם היה באמת טרגדיה וטראומה קשה למשפחות, כי הרבה מהאנשים שנקברו בבית הקברות בעזה היו קורבנות טרור. אז בעצם הייתה איזו מכה כפולה שחיוו את הטראומה של הטרור, של הפיגוע, וכל הפיגוע הייתה, כל המסירות נפש על קידוש השם כדי להתייצב וכדי לבנות מצב יהודי ונוכחות יהודית בעזה, ואז אנחנו בעצם לא רק מעברים את העצמות, אלא בעצם למה מתו ומה התועלת של, של התמסכות שלנו קידוש השם. וכמובן, המקרה שלנו, של זכריה, זכרונו לברכה, שלמד בישיבה שהיה בבניין הזה, שאני לא הכרתי אישי, כי אני הגעתי שנתיים, שלוש שנים אחרי שהוא הגיע, אבל בעצם זה חלק מהסיפור של ישיבת הר ציון. כולנו חיווינו את זה על בשרינו, כולנו מכירים את ההורים, אבא שנפטר, אבל הם חלק מאיתנו, בשר מבשרינו, חלק מהמשפחה. ואז כמובן, זה מסמל את התקופה השנייה, שבעצם זה לא אירוע נורמלית ושגרתית ונורמטיבית, אלא אירוע שבעצם משקף את המאבק שלנו, שלא סתם שלא נתנו לו להיקבר, אלא שהסגירו אותו ולא גילו את הפחותים מסביב למיטתו, ולנו, כי בעצם המאבק נמשך, וזה חלק מהמאבק, והוא מסר את נפשו לקידוש השם, בעצם למשך 37 שנים, כי בעצם הוא מת באיזשהו שלב, הוא נהרג, אבל בעצם כל הסיפור הזה הוא סיפור מתמשך, מגיע לסגירה ולסופו במירת השם הערב. אז מבחינת החוויה, כפי שאמרתי לכם, החוויה צריכה להיות כפולה משתי סיבות. קודם כל, בלי קשר לאידיאולוגיה, בלי קשר למדינת ישראל, יש לפעמים, צריכים מאוד מאוד, מאוד להיזהר, לא כל הזמן לקפוץ לאידיאולוגיה, ולא להביש כל הזמן אידיאולוגיה, יש אנשים, משפחות, אבא, כמובן אבא נפטר, אמא, קרובים, וזה בני אדם. אז קודם כל, להתחיל עם האנושיות של הנושא. לפעמים אני רואה אנשים מאוד אידיאולוגיים, שכל הזמן קופצים לאידיאולוגיה, ומה זה אומר, עם ישראל, מדינת ישראל. בוא נגיד שמת אדם בארגנטינה, יהודי בארגנטינה. עכשיו רוצים להביא את תקופתו לארץ. אז זה סיפור כואב, סיפור מורכב, משפחה חובה, מחשבות רבות, מחשבות מורכבות, וצריכים להזדהות, צריכים להגיש את, את הכאב הזה, וגם את, הייתי אומר, את השמחה על הרוגע, ואת הסביעות רצון. אמרתי לכם שבהלכה, אנחנו פוסקים שלא מלאכים עצמות בחג, וגם נוהגים קצת אבילות, יהיה קצת אבילות, והשולחן ערוך, מי שרוצה לקרוא לזה קצת עצה, היום זה סימן מאוד מאוד יפה, סימן האחרון בירדיה, סימן תף גימול, זה סימן מאוד קצר, אפשר לקרוא את הסימן ולמוד את ההלכות, אז בהלכה לא כל כך מנחמים. מה עושים? מדברים, כותב בשולחן ערוך, אין עומדים עליהם בשורה, לא עושים את שתי השורות, אבל אומרים תנחומים לעצמם, אין מעברים עליהם בחביר, לא עושים את סעודת הבראה גדולה, אבל מעברים עליהם בביתו, משהו צנוע, ואין אומרים עליהם קינה בני, לא בוכים ולא צועקים את הקינות, אבל אומרים עליהם קילוסים, שבחים את המת. הרמב"ם מוסיף, מה זה קילוסים? דהיינו שבחו של מת, שבחים את המת, ועושים מלא, ומשלחים לקדוש ברוך הוא, שממת ומחיה. שמעון הקדוש ברוך הוא על כל הכיף, גם ממת, גם מחיה, אנחנו לא יודעים למה לפעמים, לא יודעים למה, הוא נקרב באותו קרב לפני 37 שנים, לא יהיה כל כך קשה, אבל לפחות מקבלים ומודים לקדוש ברוך הוא מה שהוא כן נתן לנו. וזה אולי מתמצאת את המיקרוקוסם של היום. כמובן, ברגע שאני מלביש את הנושא האידיאולוגי, שבעצם משקף משהו הרבה יותר רחב, הרבה יותר לאומי, הרבה יותר היסטורי, זה חלק מהוגי ביתר, זה חלק מהסיפור של הרב רוטנברג. הרב רוטנברג עושים 21 שנים, אני רואה 37 שנים, אז... או תחשוב על כמה טרומטי היה סיפור של מרמי רוטנברג וכמה דיבר ב-37 שנים. ולצערנו אבא לא זכה לראות את החזרת בנו בקבורה ישראלית. אז לחוות את היום בצורה מורכבת, ואולי לסיים עם פסוק שאני לא יכול להוציא מראשי כל הבוקר, כל הזמן בתפילה, עכשיו אף פעם לא שמתי לב, אומרים בנשמת, כל עצמותיי תמרנה, השם יקמלך. אז חשבתי שזה עניין, כל עצמותיי, מה הכוונה? כל כולי, אני כל כולי משבח לקדוש ברוך הוא. וכאן כמובן הפסוק הזה מקבל גוון אחר, שאנחנו מייצגים את הקדוש ברוך הוא בעיניים, בפה, אילופין יומה לשיר קיים, שנינו מראה כמון גלב, כמובן עם ליבנו, רחמנא ליבא בוי, עם ראשנו, עם יכול שלנו להבין את דבריו, ולפעמים לצערנו גם מייצגים אותו במאבק ההיסטורי, גם בעצמותינו, גם בעצמות, מייצגות את הקדוש ברוך הוא, לומדים בעולם שלנו איתן מול כל האויבים וכל השונאים, אז כל עצמותי תמרנה, השם מי כמוך. רק לתת איזה הקשר ליום, שוב פעם מי שרוצה לראות זה תף ג' ביורדה. אוקיי, רציתי לקחת יותר מדי זמן, נראה לכם לשיעור. אוקיי? מעבוד כמובן לכולם שהגיעו ללוויה, חוץ ממני שאני טס, אז כזה אני אגיע, כי כנראה שזה יהיה טראפיק ופקקים ומשהו גדול, אז אני אסתכן.